רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית העיצוב, בנייה, מדיה, רכב ועוד, מגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אוטודסק מפתחת כלים כדוגמת מאיה, 3D סטודיו מקס ואוטוקאד, מגייסת אנשי פרונט-אנד ובק-אנד, מפתחי אנדרואיד ו-iOS, גרפיקאים, מנהלי מוצר, ואנשי UX ו-QA למרכז הפיתוח שלה בתל אביב. באוטודסק תמצאו סביבת עבודה כיפית ונעימה, והזדמנות לפיתוח אישי וצמיחה מתמדת. בקרו ב-autodesk.tlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. autodesk.tlv.com.
עושים תוכנה.
ברוכים הבאים שוב לפודקאסט עושים תוכנה. יחד איתי עמית בנדור, אני חן פלדמן, אהלן עמית. אני רוצה שרגע תעצרו ותדמיינו משהו. דמיינו שאתם נוסעים על רכבת שמייצה ומייצה ומייצה, ועוד נוסעים עולים לאותה רכבת, ועוד מסלולים ועוד יעדים נוספים לרכבת. ועכשיו פתאום אתם מבינים באמצע הנסיעה שצריך להחליף גלגלים. הם לא יחזיקו עכשיו עוד כמה מאות קילומטרים. ויש לכם ממש זמן קצר יחסית לעשות את הדבר הזה, והרכבת צריכה להמשיך לנסוע. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום הוא פשוט החלפת גלגלים תוך כדי נסיעה. תתארו לכם חברה ענקית, גדולה, שכבר מצליחה, עם לקוחות, עם הרבה עובדים, עם אופרציה שרצה, שיש לכם תשתית כבר מוכנה ועובדת, ופתאום אתם מבינים שיכול להיות שעוד איקס זמן, התשתית הזאת כבר לא תספיק. יכולה אולי לקרוס, יכולה לעבוד לאט יותר, הלקוחות פחות יאהבו את זה, וצריך לעשות משהו. אנחנו נדבר על התהליך הזה, על איך מחליטים בכלל שצריך לעשות את הדבר הזה, איך מתמודדים עם זה, איך עושים את זה נכון, כי זה בכלל לא פשוט. ולכן הבאנו היום מישהי שמאוד תוכל לספר לנו על זה, ויש לה המון ניסיון וידע בזה. עינת אור, מסימילר ווב. מה שלומך עינת?
בוקר טוב.
בוקר מצוין. ככה אכפת לך שאני אציג אותך ככה בקצרה, ואם תרצי להוסיף?
קדימה.
בכיף. טוב, אז עינת יתחילה בכלל מתחום המתמטיקה והאלגוריתמים. התקדמה, הייתה אלגוריתמאית בחירה, אחרי זה מדענית ראשית בחברת קורליקס, ואז התקדמה משם ל-VPR&D בחברת קורליקס, אחרי זה עוד VPR&D בעוד בחברת, זה היה
Extreme Reality,
בדיוק, אחרי Extreme Reality VPR&D בארניקס, וכיום היא כבר מעל 3 שנים, CTO בסימילר ווב, שרובכם מכירים, ואם לא, עוד מעט ככה עינת תסביר על החברה. אז אהלן עינת, ספרי לנו קצת מה עושים בסימילר ווב, מה זה החברה הזאת?
סימילר ווב מספקת שירות של מרקט אינטליג'נס, משקפת למעשה תמונה של העולם הדיגיטלי, שמאפשרת למי שרוצה לעשות אופטימיזציה של ההתנהלות העסקית שלו, לעשות את זה בעזרת נתונים שאנחנו מספקים. הפרסונות שמשתמשות במוצר שלנו הן אונליין מרקטירס, פרוספקטורס, שהם עוסקים בלידים לצרכי מחירה, וכמובן אנשי מרקט ריסרצ' שפונים אסטרטגיות עסקיות לחברות, ומספקים נתונים לצורך בניית אסטרטגיות.
וכמה עובדים אתם היום בחברה? כמה יש?
400.
400 עובדים?
מעל 400.
מתוך זה כמה מחלקות R&D למיניהם?
יש היום ב-R&D כמעט 150 אנשים, שמחולקים לפי אוריינטציה העסקית שלהם. אנחנו מחולקים לקבוצות או לוורטיקלים, שכל אחת מהם יש לו את החלק שלו, התרומה שלו, למוצר של החברה.
מדהים. אוקיי, אז בוא אני רוצה לחזור אחורה יחד איתך ככה, ועמית גם תבוא איתנו אחורה בזמן. את מגיעה לפני 3 שנים לסימילר ווב, כ-CTO, אומנם עם ניסיון בניהול טכנולוגי וכל הדברים מסביב. את באה, בוא ניקח את הרכבת שדיברנו עליה בהתחלה, את פתאום פותחת את המכסה מנוע של רכבת, ואת רואה כל מיני דברים. מה את רואה? הגעת ו...
כן, אוקיי, אז קודם כל אני מעדיפה מכוניות מרוץ.
בוא נלך, יאללה, מכונית מרוץ.
מכירה מנועים של רכבות, אז זה קצת כאילו, אתה יודע.
אז יאללה, פורמולה 1.
בדיוק.
הלכנו על זה.
אז שימי לרומי לגמרי פורמולה 1. אני נכנסת לחברה שהיא סופר מצליחה, ממריאה בטירוף, למוצר יש פרודקט מרקט פיט, יש צוות ככה נלהב על סטרואידים ככה, ממש מרגישים במסדרונות את ההתרגשות של אנשים. 30 איש ב-R&D, טיפה פחות. ותחושה שדברים כאילו זזים יותר לאט ממה שהם יכולים לזוז, בדיוק בנקודה בזמן שבה היינו רוצים לפרוץ קדימה ולהשלים פונקציונליות ולהוסיף טכנולוגיה, להוסיף דאטה, כל הדברים שיעפו את החברה לחברה מאוד מצליחה.
ומה את רואה שם מבחינה טכנולוגית באמת, מבחינת המערכת?
אז קודם כל סימילר ווב זה חברה שהסטאק שלה הוא מדהים, הוא מאוד מאוד מאתגר, כי אנחנו עושים אוסף מאוד גדול של דברים. אז יש הכל, החל ממפתחי אקסטנשיונים, דרך מפתחי מובייל, דרך אנשי תשתיות דאטה, דרך דאטה סיינטיסט, דרך אנשי ווב, כל הדברים האלה קיימים בקבוצה של 30 איש, כוח אדם מצוין, אבל רואים את השאריות של חברה שרצה מאוד מהר כדי להגיע לפרודקט מרקט פיט, אבל לא דאגה לתשתיות שלה עד הסוף, כמובן בצדק, כי עד שאין לך פרודקט מרקט פיט, ההשקעה הזאת תהיה מיותרת. אז כשפותחים את המכסה מנוע, רואים הרבה מאוד בעיות פיצויים פוטנציאליות, חוסר מוחלט בבדיקות אוטומטיות, באוטומציה של איזשהו תהליך R&D, לא CI, לא CD, מקומות שבהם הטכנולוגיה אולי לא מתאימה, מונוליט ענק בדוטנט לדוגמה.
מה זה, נעצור אותך רגע ככה, כי חלק מהמאזינים אולי לא יודעים, מה זה אומר מונוליט?
זה אומר שיש סרוויס אחד גדול ומרכזי, שבעצם מחבר את הדרישות און דימנד של הלקוחות, במקרה שלנו מונוליט זה דבר יותר רחב, אני מסבירה כבר על הדרך, ועל איזה מונוליט אני מדברת בסמינר ווב, שמקשר בין הדרישות של הלקוחות, לדאטאבייסים שמחזיקים את הדאטה. וזה סרוויס יחיד, זה המונוליט למעשה.
כלומר, כל פעם שמעדכנים את התוכנה, אז בעצם צריך לעלות ולהוריד את כולו?
נכון, כל פעם שמעדכנים את התוכנה, מעדכנים את המונוליט הזה.
אוקיי, אז את רואה המונוליט, את רואה כל מיני טסטים שחסרים, דברים מסביב?
לא כל מיני טסטים שחסרים. חסרים טסטים. לא קיימות בכלל תשתיות אוטומציה. עכשיו זה לא דבר נדיר, וזה גם לא משהו ש... לא הסתכלתי ואמרתי לעצמי מה האנשים האלה עושים. לבנות תשתיות אוטומציה זה דבר שהוא יקר והוא דורש זמן. לבנות תשתיות יוניט טסטינג זה דבר שהוא יקר והוא דורש זמן. וכאמור, כל עוד אין לך פרודקט מרקט פיט, ההשקעות האלה יכולות להיות הדבר הלא נכון לעשות. אבל בשנייה שיש לך פרודקט מרקט פיט, הרילייביליטי שלך הופך להיות הדבר הכמעט עיקרי שאתה חייב לתמוך בו. זאת אומרת, יש לקוחות, המוצר חייב להיות קודם כל אמין. וקשה מאוד לייצר מוצר אמין שממשיך גם להתפתח בקצב יחסית מהיר, בלי תמיכה של יוניט טסטינג, אוטומציה, CI/CD, זאת כל היסודות האלה של good practices בתוכנה. וזה בדרך כלל חסר בסטארט-אפים שהתקדמו מאוד מהר, והגיעו לנקודה של הפרודקט מרקט פיט. הרבה החלטות טכנולוגיות מאוד טובות שנלקחו, והן תומכות בנו עד היום מצד אחד, וחוסר בתשתיות אחרות מצד שני, והרבה מאוד שורטקטים ופשעים נגד האנושות כאלה שצריך עכשיו לשקם.
כן, אני מאמין שכולנו מכירים את זה מהסטארט-אפים שלנו.
החל מהערות בקוד, הזויות כאלה של remove this after production deploy או משהו.
המון המון הערות to do.
אז אוקיי, את רואה את כל הדברים האלה, את אומרת משהו לא בסדר. יכול להיות שלשלב הקודם זה היה בסדר, עכשיו זה לא. את חדשה בחברה. ושמישהו חדש בחברה, לפעמים אמנם יש לך ניסיון והכל, אבל את רוצה גם קודם כל להוכיח את עצמך, ולא רוצה ישר לעשות שינויים גדולים אולי, או שכן. אז איך את מתנהלת בסיטואציה הזאת? עם מי את מדברת? מה את אומרת להם?
אז קודם כל הביאו אותי לעשות שינוי. לא מכניסים בן אדם כמוני ומצפים שלא יהיה שינוי. נכון?
נכון.
אז אור, המנכ״ל של סימילר ווב, שהוא זה שהכניס אותי, הביא אותי כדי שאני אעשה את הדברים האלה, והוא נתן בי אמון מלא. זאת אומרת, מה שבחרתי לעשות, הוא גיבה אותי. וזה מאוד מאוד עוזר, כי השינויים הם שינויים דרמטיים. שצוות הפיתוח מצד שני, הוא גם אוסף של מהנדסים מצוינים, שרוצים לעשות עבודה טובה, ויודעים מה זה good practices. זה שעד היום הם לא עשו את הדברים האלה, לא אומר שהם לא מאמינים בהם, או לא מבינים אותם. אז זה לא קשה. אתה לא מקבל אופוזיציה מצוות R&D כשאתה אומר להם, אוקיי, בוא נהיה מצוינים. בוא ניכנס לסטנדרטים של מצוינות, גם בביצועים, גם בטכנולוגיות, וגם בפרקטיסיז אחרים של R&D. הם לא אומרים לך, לא, לא, אל תעשה לנו את זה, זה נורא. הם נמצאים באיזשהו מתח סביב זה, שמצפים הם לדלבר מאוד מהר, ויש לפעמים הרגלים או DNA, של אין דרך אחרת לעשות את זה, מהדרך שאנחנו עושים את זה היום, והקונספט של ירידה לצורך עלייה, זה משהו שקשה אולי לעכל, כי פשוט עד היום אף אחד לא העביר את המסר שזה בסדר.
אז איך מעכלים את זה? כי אמנם אנשים טובים והכל, אבל באמת נראה לי קשה לעכל את זה, כי מישהו פתאום שהיה תותח שם ומכיר איזה חלק במערכת, את יודעת, מראים אותו בלילה, הוא זוכר, כן, השורת קוד החמישית, שנה בתעיף, ועכשיו הכל עובד. ופתאום אומרים לו, בוא נשנה את הכל. והוא מבין שעכשיו אולי המעמד שלו ישתנה. וככה כנראה גם הרבה אנשים. איך משכנעים אותם שצריך לעכל את השינוי הזה, ואיך מתמודדים עם זה?
תראה, אני חושבת שבסיטואציה כזאת, אנשים הם, מצד אחד הם נהנים מהריגוש, מצד שני הם גם סובלים מכל מיני אספקטים של העבודה הזאת, אז כאמור הם לא מתנגדים. אבל צריך לעשות את השינוי בצורה נכונה. והדרך לגשת לשינוי הזה, לפחות במקרים שאני עשיתי בהם את השינוי, למדתי, צריך להתחיל מהכניסה והיציאה. זאת שני הדברים שהופכים להיות קריטיים זה, כמה טוב הממשק עם הפרודקט, וכמה אמין הממשק עם הפרודקט, ומהצד השני, מה האיכות של התוצר שיוצא לפרודקשן, ואיך מוציאים תוצר לפרודקשן. רק שני הדברים האלה, זאת אומרת, הרבה מאוד זמן לא נגעתי באמצע. תהליכי פיתוח, שגרות ניהול, לא נגעתי. אבל שהתהליך עבודה מול הפרודקט של הבנה של requirements, של discovery, של הבנה איזה טכנולוגיה נדרשת, איזה ביצועים נדרשים, מה עומד לפנינו, שלא נחליף את ה-requirements 70 פעם במהלך הפיתוח, אלא רק 7, כמו שצריך, ודרך אגב, לא צריך 0, צריך 7. נכון, אנחנו רוצים להיות אג'ילים, אבל לא צריך להיסחף עם זה.
נכון.
אז כל הדברים האלה היו הדברים הראשונים. אז אני חושבת שהיה מצד אחד תחושה שהצוות מקבל הגנה, מהצזיתיות שיש בתוך הדרישות פרודקט, שהיא כמובן נובעת מזה שהפרודקט מסתכל על השוק, המון לקוחות פוטנציאליים, צריך לרוץ מהר קדימה, הפרודקט יש לו את האינטרסים שלו, שכבודם במקומה מונח, אבל תפקידנו כ-R&D הרבה פעמים, זה להיות החוצץ שאומר להם, בוא נחשוב על זה קודם, לפני שאנחנו עושים השקעת פיתוח. אז זה יוצר תחושה אצל מפתחים, שהם מקבלים הגנה, מאיזשהו משהו שהוא יותר כאוטי. אז זה מצד אחד. ומצד שני, ביציאה, מתחילות להגיע דרישות. בסדר, קיבלתם הגנה, עכשיו תספקו איכות. וזה בסדר, זה יכול לקחת עוד שבועיים. ובהתחלה זה קצת שוק שזה יכול לקחת עוד שבועיים. או אנחנו לא עושים עכשיו כלום חודש, כי אנחנו רק מתקנים באגים. כלום, לא הולך לצאת שום דבר חדש, עד שלא גומרים את ה-400 באגים בג'ירה. לגמור גם אומר לסגור אותם, כי הם לא רלוונטיים, אבל צריך להגיע לאיכות פרודקשן. שני הדברים האלה ביחד עובדים טוב מאוד, אני חושבת שהם נותנים מוטיבציה. זה צריך לבוא עם המון מסרים.
מדהים, אז כאילו בעצם...
של מה תפקידנו בארגון.
את אומרת שההתחלה היא לאו דווקא להגיד, היה לנו מונוליט, וחסר לנו עכשיו טסטים בכלל, ו-CICD, ממש חסרנו את הדברים האלה, בואו נשנה הכל, אלא רגע, בואו קודם כל נתחיל מהמקרו. בואו נבין האם העבודה מול הפרודקט צריכה להשתנות קודם כל. האם הסגנון שאתם עובדים עכשיו על דברים והגישה צריכה להשתנות. החל מבאגים קטנים, לא מבטרים עליהם, לא משאירים גרייביארד של באגים כזה בבקלוג שנשאר שם וגודל וגודל, ותמיד הוא לא חשוב. אלא בוא נתחיל משם, נתחיל מהדברים הקטנים. ועכשיו בוא נעבור לדברים הגדולים. ומתי עברתם לדברים הגדולים ואיך ניגשתם לזה?
אני חושבת אם לעשות ריפיימנט למה שאתה אומר, המטרה היא להציב גיידליינס, לא לנהל את המיקרו. אני לא רוצה להיות זו שבאה ואומרת, לא טוב לנו מונוליט. אני רוצה שהמהנדס שעובד על המונוליט ירגיש שלא טוב לו מונוליט. כי הוא יעשה הרבה יותר טוב ממני את ההחלטות לאיך לשנות את המונוליט הזה. אוקיי? עכשיו, כדי שהוא ירגיש את זה, הוא צריך לקבל ויזביליטי לשיקולים הנכונים, הוא צריך למדוד את הדברים הנכונים, ואז הוא יגיע למסקנות בעצמו. לבנות ארגון בצורה שבה אתה מגיע ואומר, אלה השגיאות שצריך לתקן, בוא נתקן אותן, זה לא הדרך לעשות סקייל לארגון פיתוח. אתה רוצה לייצר תרבות ועולם מושגים, שאנשים יודעים לעקוב אחריו, וכתוצאה מזה, יודעים איך לקבל החלטות הם בעצמם, ביום יום, שמשקפות את הצרכים של הארגון.
תוכלי לתת לנו איזה דוגמה
זה
אולי?
זה סופר קריטי.
לעולם מושגים, דברים כאלו שתקשרת מול העובדים?
אני חושבת שלבוא ולהגיד משהו כמו, אוקיי, מעכשיו אנחנו לא יכולים להעלות משהו לפרודקשן ושביומיים שאחרי יפתחו 10 באגים. רק את זה להגיד, להגיד אנחנו הולכים להעלות משהו לפרודקשן שנפתח עליו באג אחד והוא לא קריטי. זאת המטרה. אני לא אומרת איך, אני לא אומרת מה צריך לעשות. ואז אנשים אומרים, אבל אין לנו יוני טסטים. אוקיי, מעולה. אז אולי נחליט שזה מנדטורי? שבים המנהלים, ראשי צוותים.
מובילה אותם לאט לאט להבנה הזאת.
הם יודעים מצוין. כן. כן. אני בכלל לא באה מהמקום.
עוזרת זאת. להם.
אני מאפשרת. אני חושבת שאני מאפשרת לאנשים, נכון, לעשות טוב את מה שהם יודעים לעשות טוב. אז הגיידליין בו שלא יהיו לנו בגים, הוא נורא כללי, נכון?
נכון.
דוגמה אחרת, אחרי שעשינו, התחלנו לעשות שינויים יותר אמיצים בארכיטקטורה, אז פגענו בציבות של הפרודקשן. התחלנו לחטוף דאונטיים, עזבו באגים, דאונטיים, מערכת למטה, שעתיים.
למה זה בעצם קרה? טראומטיים.
המונולית. אז החלטנו להתחיל ככה, לעשות לו ריארכיטקצ'ר שבעקבותיו, אחר כך גם אולי לפרק אותו, ולעשות שם כל מיני דברים חשובים וטובים. ואז אתה נוגע במקומות שלא נגעו בהם הרבה מאוד זמן, ולקחו בהם שיקולים לא מתועדים שאתה לא מכיר. אתה עושה שינויים שאתה חושב שהם טובים. אין עדיין כיסוי אוטומציה מספיק טוב, אז הבדיקות הן לא מספיק יסודיות. דברים עולים לפרודקשן ומפילים את הפרודקשן. זה גם, זאת אומרת, זה לא גם מה שצריך להיבהל ממנו. זה חלק מהמשחק, נכון? אבל השאלה מה הארגון עושה בסיטואציה הזאת. אז היו איזה שבועיים כאלה, או שלושה שהיו יחסית הרבה בעיות כאלה. ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו מפספסים פה משהו, בוא נבין, production first. זה עוד פעם, זה לבוא ולהגיד שהשיקול של להעלות מהר משהו הוא פחות טוב, הוא פחות נכון לארגון. מאשר לדאוג שהפרודקשן יהיה למעלה. זה תפיסה. אז לוקח לאנשים את השבועיים, שלושה, לעשות את השינוי הזה, את הסוויץ' הזה בראש, שהפריוריטי השתנה, אבל אז הם מאמצים את זה, כי הם מבינים שזה חשוב ושזה טוב, ואז הם יודעים מה לעשות. שוב, זה לא מגיע לרמה שאני מנחה אותם, באיזה אופן הם צריכים לפתח נכון שינוי ארכיטקטורה.
את מאפשרת להם לנסות, להיכשל, ואומר את זה בסדר. תיכשלו, אנחנו בכיוון נכון, אתם הולכים כאילו רק ללמוד מזה.
אנחנו רוצים דרי ארכיטקטורה, אבל בוא נשים אילוץ שאנחנו רוצים שהפרודקשן גם יהיה למעלה. זה אומר שזה ייקח יותר זמן, אז זה ייקח יותר זמן. זה לא אילוץ ששמנו. זה יכול לקחת יותר זמן. זה דרך אגב הרבה פעמים התפקיד של מנהל, רק לתת את המרווח נשימה, כדי שאנשים יוכלו לקחת את השיקולים הנכונים.
אוקיי, אני רוצה רגע להגן על המונוליט. כן, כן, רוצה להגן על המונוליט. תראי, אני עובד, לא יודע, הייתי בצבא 6 שנים, וגם עבדנו, אפשר להגיד, מונוליט. כאילו, הגיוני גם של התקופה הזאת.
וגם עבדת בדוטנט, ברור.
בדיוק, יפה. למרות שהרוב היה ג'אבה, אז מעניין שאמר דוטנט, אבל כן, היה שם דוטנט, והיה באמת מונוליט, והתקענו על כל מיני, לנו היה קטע שהפצנו המערכת MSI ממש לעמדות, שזה בכלל נוראי, לעומת ווב שאת פשוט מתקין וזהו. ווואלה, הסתדרנו די יפה, עשינו סקיילינג, התקענו להרבה עמדות, המערכת הייתה כמערכת אחת, הכל עבד, היה בעיית פרפורמנס, תיקנו אותה, עבדתי אחרי זה שהשתחררתי בחברת סטארט-אפ, היה לנו גם מונוליט, עבדנו עם שרתי אמזון, עשינו אוטו סקיילינג, שצריך, העלינו שרתים, שהיה בוקר והיו פחות אנשים, הורדנו שרתים, היה סך הכל בסדר, כאילו מה כל כך רע במונוליט, למה לא לשפר אותו ולהפוך הכל?
הבעיה של ארכיטקטורה שהיא לא מודולרית, זה היכולת לעבוד בסקייל, ואני לא מתכוונת לסקייל של משתמשים של המוצר, אלא של מפתחים שעובדים על הקוד. אוקיי? אם יש לך 40 מפתחים שעובדים על אותו קוד בייס, וכולם משנים בו, ויש תלויות, היכולת שלך לייצר תוצר איכותי, ולסנחרן את האינפוטים האלה לתוך הקוד, הוא הולך ויורד ככל שגמור המפתחים מתעלה, נכון? זאת הבעיה של מונוליט. זאת ארכיטקטורה מודולרית מאפשרת פחות אינטראפטים, פחות אינטרפייסים. עבודה יותר פשוטה. אז אני מגיע לשם. זה יעילות של ארגון פיתוח שדורשת את המודולריות בעיניי. יש גם יתרונות הנדסיים, אבל אני מסכימה שזה יותר עניין של טעם. ושם יש לי, בצוות ארכיטקטורה שלנו, זו קבוצה של כל המנהלים שעוסקים בהנדסה, שאנחנו מין פורום ארכיטקטורה כזה. יש בפורום ארכיטקטורה של ידיעות לכאן ולכאן, ואין שם איש ארכיטקטורה גרוע אחד. הם כולם מצוינים. אז זה בהחלט גישות שונות ו... אבל כמנהל שצריך לייצר תפוקה, מודולריות זה כלי קריטי. שוב, תפוקה ואיכות.
מה היתרונות, אמרתי, יתרונות הנדסיים של מונוליט, או חסרונות אפילו לחילופין?
קשה לי לסנגר על מונוליטים, אני מודע שזו לא תפיסת עולמי, כי מודולריות בעיניי כן חשובה גם הנדסית, כי היא מאפשרת סטביליטי לדוגמה, בצורה שהיא יותר פשוטה. יש משהו ברמת הפשטה שמאפשר לעשות בדיקות אינטגרציה ולא בדיקות יוניט טסטינג, שהוא מאוד מחזק את היכולת שלך להגיע לאיכות. בגלל זה אני מעדיפה סרוויסים. אגב, מיקרו סרוויסים זה דבר שאני לא מבינה ולא מעודדת, אבל גם הקצה השני הוא בעייתי. אז אם אתה שואל מה החיסרון ההנדסי, טסטביליטי לדוגמה, הרבה יותר קשה לעשות בדיקות פונקציונליות איכותיות בתוך מונוליט. זה לא בלתי אפשרי. זה יותר קשה. כשיש סרוויס שהוא מוגדר והוא רץ בנפרד, אפשר לייצור לו בדיקת אינטגרציה מאוד מאוד איכותית.
תוכלי לספר לנו קצת על הארכיטקטורה המודולרית, למי שקצת פחות מכיר את העולם של ארכיטקטורות שונות, קצת איך זה בנוי, איך המפתחים עובדים על זה במקביל, מה התהליך?
אוקיי, השאיפה הניהולית תהיה שאנשים שעוסקים באיזשהו תחום, בפונקציונליות מסוימת במוצר, או באיזשהו, בתמיכה באיזשהו תחום עסקי מסוים, יעבדו בצורה שהיא יחסית בלתי תלויה. זאת אומרת, מצד אחד היא נהנית מתשתיות שהפיתוח מסוגל לספק, אבל מצד שני הם יכולים לעבוד כקבוצה של 8 או 10 אנשים, בצורה שהיא יחסית בלתי תלויה. מה זה אומר בלתי תלויה? זה אומר שבעצם יש להם את הסרוויסים שלהם, שמשרתים את המודולים שהם עובדים עליהם במוצר, והם יכולים לעדכן אותם ולהעלות אותם לפרודקשן מתי שהם רוצים. אם אנחנו מסתכלים בצורה טיפה יותר רחבה, זה קצת יותר מורכב, נכון? כי אם כל קבוצה כזאת תעבוד בנפרד, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, הרבה פעמים. אם נניח המודולים האלה, השונים במערכת, מתבססים על אותו דאטה. אם כל מודול כזה ייצר לעצמו את הדאטה, יהיו לנו דופליקציות, הרבה באגים בכל מיני מקומות, או הכי נורא חוסר קונסיסטנטיות במוצר עצמו, אז עדיף כמובן שיהיה סרוויס אחד, שנניח מייצר את הדאטה, לכל המודולים שירצו להשתמש. ואז אנחנו מתחילים לקבל בעצם איזה מין גרף כזה, של שירותים, שבנויים באיזה צורה לוגית שמאפשרת חוסר בדופליקציות מצד אחד, ומודולריות ביצועית מצד שני, שהם מהווים את התוכנה. והאתגר יהיה שכשמעלים לפרודקשן, מעלים לא פרוסס אחד, אלא 40, okay? שהאינטרפייסים ביניהם צריכים להיות ברורים ומוסכמים, כדי שה-Backward Compatibility יאפשר להכל לעלות לפרודקשן, גם למה שלא עלינו לא יתעדכן הפעם, וכן הלאה וכן הלאה. וזו המורכבות שמצטרפת לזה, אבל יתרונות הם עצומים.
איך אבל פירקתם את ה... איך לקחתם את המונוליט, ופירקתם אותו עכשיו למיקרו סרוויסס? איך עובד תהליך כזה?
א', אנחנו רק התחלנו אותו. זה רק, הנה, אנחנו 3.5 שנים, זה לא היה הדבר הראשון שעשינו. קודם שינינו בכלל את הקוד בתוך המונוליט. הפכנו את הארכיטקטורה הפנימית שלו להרבה יותר מודולרית. בלי לפרק את המונוליט. עכשיו אנחנו בשלבים הראשונים של הפירוק של המונוליט. אז קודם כל עברנו לדוטנט קור, לינוקס אקוסיסטם שהרבה יותר נוח להעלות, להוריד ולהוסיף בו.
שמה, מה היתרונות בדוטנט קור למי ששומע? מה הייתם קודם ומה זה עכשיו דוטנט קור?
קודם רצנו IISים, סליחה, אנחנו עדיין, אנחנו פה בתהליך, אנחנו באמצע, אבל אני מאוד מתרגשת. רצנו על IISים בפרודקשן. ושוב להריץ מייקרוסופט או...
כן.
אני מתאפקת. אז כן, להריץ אקוסיסטם כזה בפרודקשן, זה לא נוח. זה מאתגר בהרבה אספקטים. בשעה של לינוקס, זה סביבה שהיא באמת מלאה בכלים שמאפשרים לקבל ויזביליטי, לנהל CICD, כל מה שיש בו צורך בפרודקשן. אז המעבר הזה הוא מאפשר באמת... בשלב יותר מאוחר, להפריד בצורה מאוד נוחה לסרוויסים נפרדים. מה שעשינו באמת היה, כשפיתחנו סרוויסים חדשים, לא להוסיף אותם למונוליט, אלא לפתח אותם כסרוויסים נפרדים. ואז קיבלנו את הסרוויסים שרצינו, בלי בעצם עדיין, בשלב הראשון, לפרק את המונוליט, אלא פשוט לא להגדיל אותו. זה דרך אגב גישה שאני מאוד ממליצה עליה באופן כללי. זאת אומרת, קודם בואו נסתכל קדימה, ומכאן ניקח את ההחלטות הנכונות. לתקן אחורה זה קשה. כי תוסיף יוניט טסטים עכשיו על מיליון שורות קוד, זה לא ריאלי. אבל להחליט שמעכשיו קדימה כל קוד שנכנס מקבל יוניט טסט, זה קל, נכון? עכשיו, תתפלו כמה מהר הקוד בארגון מתחלף. שנה אחר כך כבר יש רק 500,000 שורות קוד שאין להם יוניט טסטים, וזה בלי שהשלמת אחורה. עכשיו אתה מוסיף גם את התנאי שכל מי שנוגע בקוד איפשהו, יוסיף עליו יוניט טסט, אז... אז אותו דבר לגבי הסרוויסס, פשוט להחליט שמעכשיו כל סרוויס חדש שעולה, או כל לוגיקה חדשה שעולה, עולה כסרוויס נפרד, לייצר את התשתית ההנדסית שמאפשרת את זה, זה כבר, הארכיטקטורה מתחילה להיווצר, ואז החשיבה שהעבודה הזאת היא אפשרית, והיא תורמת, ורואים את היתרונות. ברגע שהמהנדסים רואים את היתרונות, הם לוקחים את זה משם.
אתם בעצם מתכנתים, מהנדסים, ראשי צוותים, או מנהל קבוצות, לא יודע איך זה עובד אצלכם, כל פעם זה משהו אחר. יש גילדות שמעתי וכל מיני שיטות כאלה. כן, זה מאוד מגוון ועובד בכל מקום איך שצריך. הם בעצם מבינים באותו שלב שוואלה, בניתי איזה מיקרו סרוויס ועוד אחד, וזה וואלה, זה די מגניב. ובשנתיים אחורה, היה לי יותר קשה, ופתאום עשיתי פי 2-3 דברים. ואז זאת אומרת, בדרך הזאת מאפשרת את השינוי הזה, ואז הם פשוט לבד כבר רוצים אותו, כי הוא כל כך כיף, והם מה שנקרא רואים את האור בקצה המנהרה כבר. אני מנסח את זה נכון?
כן, כן, לגמרי.
פשוט, הם דוחפים את זה, ואת פשוט סוג של מאפשרת ונהנית מהתהליך, ונהיית חלק ממנו.
תראה, מהנדסים הרבה יותר טובים ממני. בוא נשים את הדברים על השולחן. לא כתבתי שורה בדוטנט בחיים שלי, ואני לא מתכוונת. לא הקרייר פאת, שאני
לנסות.
רואה לעצמי כרגע. אתה בטוח? אז האקוסיסטם הזה הוא אקוסיסטם מאוד עשיר, שאני לא מכירה. יש לי אנשים מעולים שמכירים את זה מצוין, וברור שהם יקבלו החלטות יותר טובות ממני. טוב, גם בוא לא נצייר איזו תמונה שלפיה, זאת אומרת, אני הייתי יכולה לעשות את זה בעצמי, אבל אתה יודע, אני מחשיבה פילוסופית את הגישה הזאת כגישה הנכונה. כל ארגון הרנדי טוב בנוי ככה, שהאנשים שעושים את העבודה הם מעולים, והם בהגדרה יודעים יותר טוב מהאנשים מעליהם בסולם, כי הם נמצאים בתוך הפרטים, ולכן הם צריכים לקבל את ההחלטות לטובת הארגון. זה הגישה, משם זה בא. אז אני יכולה לספק את ההגנה, אני יכולה לספק את האפשרות לקחת סיכונים, אני יכולה לתת כיוונים, אני יכולה לבוא ולהגיד, אני מצפה שאנחנו נכניס דאטאבייסים חדשים. או אני רואה בטכנולוגיות האלה והאלה, כיוון שהרבה פעמים זה גם לא בא ממני, אבל אני כן מאפשרת כל הזמן לנסות טכנולוגיות, כהחלטה ניהולית.
ויצא לכם אגב, לפני שהגעת, הניסוי של טכנולוגיות חדשות היה פחות מקובל בחברה? האם זה גם היה איזה תהליך כזה שנכנס כחלק מהשינויים?
לא, היה, תמיד היה את זה, וגם חברה שהתחילה להשתמש נורא מוקדם באדופ, אוסף של טכנולוגים מאוד חזקים היו בסימילרוויב. באיזשהו שלב הם קיבלו החלטה לצמצם את הקבוצת אנשים שעושה את זה למשרד ה-CTO. וזה אני חושבת קצת פוגע, אני לא מעמידה במשרד ה-CTO. כי אז יש את מי שעושה את ה-heavy lifting של לבנות את המוצר והפיתוח, ויש את מי שיושב בצד ומנסה טכנולוגיות או בונה טכנולוגיות שאמורות אחר כך לשרת את האנשים שעושים את ה-heavy lifting. זה בעיניי סוג של חטא. זאת אומרת, זה גם לקחת את היצירתיות מהמהנדסים, וגם לתת למישהו שיושב בצד ולא חווה את הכאבים של היום-יום, לקבל את ההחלטות ההנדסיות הכי קריטיות של פתרון הבעיות שמתרחשות ביום-יום. אז הרבה יותר נכון שכל מהנדס ב-R&D יכול להכניס innovation. כל מה שהוא צריך בשביל זה, זה לרצות.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
מגייבר ההולנדי, פינה בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית הדיזיין, בנייה, מדיה, רכב ועוד, המגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אני לא בטוח שאתם מכירים את השם אוטודסק, אבל אם צפיתם בוונדר וומן של גל גדות, ראיתם את הכלים של אוטודסק בפעולה. השמות מאיה ו-3D Studio Max מוכרים לכל מי שעוסק בגרפיקה ותכנון ועיצוב, והם פחות או יותר הסטנדרט דה פקטו בתעשייה. אחד מכלי הפיתוח המוכרים והוותיקים ביותר של אוטודסק הוא אוטוקאד.
אז אוטוקאד היא תוכנת סרטוט שמשתמשים בה בתחום רחב מאוד של עולמות תוכן, בין אם זה אדריכלות, עיצוב פנים, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל.
ערן סגל הוא מנהל פיתוח במרכז הישראלי של אוטודסק, והוא אחראי על משימה לא פשוטה בכלל. פיתוח גרסת מובייל של אוטוקאד.
לקחת את הסרטוטים לשטח, לאתרי בנייה, לעדכן מדידות בשטח.
האתגר הגדול במעבר מדסקטופ למובייל הוא בעיצוב ממשק המשתמש של האפליקציה. המשתמשים של אוטוקאד רגילים לעכבר ולמקלדת שנותנים להם זריזות בתהליך העיצוב ודיוק של עשיריות המילימטר, תכונות שלא קל להעתיק לממשק שנעזר באצבעות או בסטיילוס.
אנחנו עושים ביקורים אצל לקוחות בארץ, לפעמים גם בחול, כדי לראות אותם במגרש הביתי שלהם, לראות איך הם עובדים, למה הם רגילים, ולשמוע מהם איך השימוש באוטוקאד בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלהם.
אחד הביקורים הסחורים ביותר על ערן הוא אצל לקוח בהולנד, בחור שהקים חברה שמספקת ציוד לבתי מלאכה.
החברה עצמה באה לייצר פתרונות עבור בתי מלאכה, שרוצים לייצר תבניות עבור כלי עבודה, ולייעל את תהליך הייצור בבתי מלאכה והעבודה בבתי מלאכה.
את התבניות האלה אפשר היה לתכנן באמצעות הגרסה השולחנית של אוטוקאד ולייצר במפעל, אבל עם אוטוקאד מובייל וקצת חשיבה יצירתית, הבחור ההולנדי מצא פתרון מוצלח יותר.
באמצעות שימוש בתוכנה כמו אוטוקאד, הוא מתאפשר לו לסרטט את המבנה המדויק של הכלים של אותו בית מלאכה, לתכנן אותם מראש, ובאמצעות כלים נוספים והדפסה תלת-ממדית, לייצר את התבניות האלה עבור אותו בית מלאכה בצורה מאוד מאוד מדויקת ומותאמת לצרכים שלו.
איך הוא מייצר את התבניות האלה בתכלס?
הוא ממש סוג של מגייבר שבעצם יש לו ון משלו, שבו הוא התקין בעצם בצד האחורי שלו מכונה להדפסה ולייצור אותו ספוג מיוחד שמשתמשים בו כדי לייצר את אותם תבניות.
וזו בדיוק תמצית החדשנות של אוטודסק בישראל. לפתח כלים שעוזרים למעצבים ומהנדסים לשנות את העולם סביבם בדרכים חדשות. אז אם גם אתם מחפשים אתגרים מרתקים, אוטודסק רוצה להכיר אתכם. מפתחי אנדרואיד, iOS, פרונט-אנד, בק-אנד, גרפיקה תלת-ממדית, ניהול מוצר, UX ו-QA, בקרו ב-autodesktlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. באוטודסק ישראל שמים דגש על סביבת עבודה כיפית ונעימה, וגם על פיתוח אישי של העובדים. מהשתתפות בכנסים בארץ ובחול, עד אירוח מיטאפים והקטונים, והתנסות בטכנולוגיות החדשות ביותר. autodesktlv.com. אוטודסק ישראל.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
בואו נחזור כאילו למיקרו-סרוויסס. עכשיו שוב, בקשר למה שאמרת. הפרודקט מתחילים מה שנקרא, לא שהם לא האמינו קודם, אבל יותר לסמוך, והמערכת היחסים נהיית יותר ככה רגועה, ויותר מהר מסכימים, טוב, כאילו החבר'ה בתכנות, תעשו את החלק הזה, או בפרודקט, סבבה, נבוא ככה לצד שלכם, ונפתח את הפיצ'ר מהר, כי הוא מאוד תורם לחברה. מה קרה מאז המיקרו סרוויסס? עשיתם איזה 2, 3, 10, לא יודע, או יותר, ככה, כי התחלתם את התהליך.
אני
אקרא
להם מיקרו, הם סרוויסס.
הקטנתי אותו.
Service Oriented Architecture.
מעולה.
המיקרו אז, זה...
כן, סואה זה באמת מושג, וואו, אני מכיר כבר נראה לי לפני 6 שנים בערך, או 8 אולי.
אתה צעיר.
זה משהו...
שההבדל הוא כנראה. בעצם בגודל של הסרוויסים, מה ההבדל פה באמת?
נכון. מרמת הפונקציונליות שהסרוויס מספק. ואם אמרנו שיש אוברהד בזה שיש הרבה סרוויסים, נכון? כי צריך לסנכרן ביניהם, להעלות אותם לפרודקט, או צריך תמיכת CICD שהיא תשתית יחסית מורכבת, ככל שיש סרוויסים יותר ויותר קטנים, התשתית הזאת היא יותר מסובכת, יותר מורכבת ויותר קשה לניהול, ולכן יש את הטרייד-אוף של מה גודל הסרוויס האופטימלי, נכון? אמרנו מונוליט אחד, בעיה, גם 1,000 סרוויסים פצפונים, הם בעיה.
כן, סוג של מיני מונוליט בפני עצמם, כאילו שהם נהיים,
מאוד
שקשה להגדיר את זה ככה, אבל...
מה לדוגמה,
צריך למצוא את הגודל האופטימלי.
סרוויס כזה, בעצם את יכולה לתת לי דוגמה לסרוויס אחד או שתיים, אני מכיר ממייקרו סרוויסס שזה ממש מגיע לרמה של סרוויס אחד שרק שולח את האימייל, ואחד שרק עושה את האותנטיקציה וכן הלאה. אז מה תפקידם שהסרוויסים אצלכם, בערך איזו דוגמה?
הסרוויס אצלנו יכול להיות משהו שקורא דאטה, מחשב אוסף של... מטריקות, ואם הן עוברות איזשהו threshold, מוציא אלרט למערכת שאחר כך יכולה, לסרוויס אחר, שיכול להוציא את האלרט הזה במגוון צורות, אוקיי? לדוגמה. אז זה יכול להיות סרוויס.
אוקיי.
זה סרוויסים שהם לא מיקרו, בכלל.
איך את מחליטה באמת אם לעשות אותו גדול?
אבל הם כן encapsulated functionality, שהרבה מאוד מודולים בתוך המוצר שלנו יכולים להשתמש בו. זאת אומרת, יש כאן תרגיל לוגי מאוד יפה של איך לבנות באמת את הסרוויסים האלה.
מה באמת החוק ברזל? כאילו, להגיד encapsulate function זה באמת משהו נכון ומובן, אבל אם נתעמק יותר בקטע הזה, מה הסוג של הכללי ברזל ללהבין מה גודל הסרוויס שאני עכשיו צריך ליצור? איפה אני צריך בעצם להגיד? זה הגבול שלו, זאת החבילה, זה הסרוויס.
אני חושבת שיש כאן הרבה מקום לטעם הנדסי, צריכה להיות פונקציונלית שהיא שוב ניתנת לבדיקה בצורה טובה מאוד באינטגריישן טסט, שהאינטרפייסים שלהם ברורים ויציבים, זה נקודה סופר קריטית,
כן,
כי אם האינטרפייסים הם ברורים ויציבים, אז אפשר יהיה להחזיק את הסרוויס הזה עם הרבה שינויים פנימיים ויחסית מעט שינויי אינטרפייס, ובלתי תלוי בסרוויסים אחרים. אלה שני הקריטריונים הכי קריטיים.
אוקיי.
כן, אני רק רציתי להגיד, כלומר, מדובר בשפה שהם מדברים ביניהם, בשפה פשוטה אפשר להגיד, נכון?
כן, כן. ואני הייתי, לטעמי, הולכת תמיד על הסרוויס המקסימלי שיש לו את התכונות האלה, לא על המינימלי. לא הייתי רוצה להגיע לאלפי סרוויסים. הייתי רוצה להגיע לעשרות שמקיימים את התכונה הזאת.
באמת, אם אני שוב מתכנת הרבה שנים בחברה, ואני רוצה לעבור לעניין הסרוויסס, אני פתאום מבין שאני יודע רק את הארכיטקטורה של מונוליט. האם נכון לי עכשיו לרוץ ומהר ללמוד את העניין של סרוויסס, להכיר את זה, להתנסות, לבדוק מה בחברה שלי צריך, או שזה לא כזה משהו שאני צריך למהר לעשות?
אני חושבת שהדברים האלה צריכים להיות מונעים מצורך. אני לא אוהבת אופנות. אבל כשיש צורך, אז זה נכון. ומרגישים את הצורך. כי אתה מרגיש שהרבה מדי אנשים עובדים על אותו code base, וההשפעות של אחד על השני מייצרות באגים, מעיטות בצורה דרמטית את היכולת שלך לעלות קוד לפרודקשן. יש לך pain אמיתי. הוא יכול להיות pain מכמה סוגים. זאת אומרת, הסיבה לעשות services היא לא אחידה. ואתה מרגיש שהארכיטקטורה הזאת תפתור עבורך את הבעיה. לא, אין שום סיבה להעלות קומפלקסיטי אם אין לך בעיה לפתור. להוסיף סרוויסים זה להעלות קומפלקסיטי.
מצוין.
אוקיי, אני יודע שאתם באמת חברה שמאבדת המון 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 מידע, והיא בנויה על מידע, אז רציתי לשמוע קצת על התהליך בעצם של החלפת הגלגלים, גם קצת בהיבט הזה. מה קרה מההתחלה כשהגעת, ואיזה שינויים עברו בדרך?
זה נושא מאוד יפה, כי זה אם קודם היינו עם המכונית מרוץ היפה שלנו, אז האזור של הדאטה הוא החלק היותר איטי בכל האספקטים שלו, כי הוא דורש לבנות אלגוריתמים שהם פרופרייטרים, לממש אותם בצורה מבוזרת, כי הם רצים על כמויות גדולות מאוד של דאטה, ואז לדאוג שהם ירוצו בצורה מספיק יעילה בשביל לרוץ בשכיחות מאוד גבוהה, זאת אומרת אחת ליום. אז אלה האתגרים, ואלה אתגרים שונים מהאתגרים של קבוצת ה-on-demand שדיברנו עליה עד עכשיו. אז שם היינו צריכים לעבור ממש איזשהו שינוי תפיסתי, ואני חושבת היה קצת כואב. כי כשנכנסתי היה לנו צוות אלגוריתמים, שפיתח את האלגוריתמים, ובנפרד היה צוות ביג דאטה, שמימש את האלגוריתמים האלה לפרודקשן. הסכנה במבנה ארגוני כזה היא שהאלגוריתם שמפותח הוא לא בהכרח ניתן באמת לביזור בצורה שהכלים שאנחנו מסתמכים עליהם כדי לבזר, מסוגלת לספק. וזה מייצר איזה סייקל עבודה מאוד ארוך ומאוד מתסכל, שבו יש אלגוריתם מוכן ועובד, יש כבר תוצאות, וואו, כאילו, מדהים, אבל מכאן ולעד להביא את זה לפרודקשן, האלגוריתם משתנה 7 פעמים כדי שהוא יוכל להיות מותאם לאימפלמנטציה, וכמובן שכשמשנים את האלגוריתם, התוצאות משתנות, אז הם כבר לא מה שהם היו קודם, והאיזון החוזר הזה, והבדיקה של הדאטה, הופך להיות סייקל של פרויקטים של חודשים, ועם הרבה תסכול משני הצדדים, גם מצד מי שפיתח את האלגוריתמים, וגם מצד מי שמממש אותם. הפתרון לזה הוא לחזור דווקא למקום הסטארט-אפי, שהיה אולי הרבה לפני שהגעתי. כשיש מפתח אלגוריתם אחד שיושב ליד 2 מפתחים, והם 3 ביחד עובדים כל הזמן יחד, הפערים האלה לא נוצרים. אז חילקנו את הקבוצה, היום זו קבוצה של 35 אנשים, שמחולקת לצוותים קטנים שמכילים גם מהנדסים, גם דאטה סיינטיסט וגם מפתחי אלגוריתמים, 5, 6, 7, שעובדים מאוד צמוד ביחד. אין לפתח אלגוריתמים בשלב פיתוח האלגוריתם, בלי מהנדס. שמסתכל, שמכיר, שמבין, שיכול לראות אם שיקולי ביזור יכולים לעבוד פה. אז זה נקודה אחת שהיא סופר קריטית ונוגעת למבנה ארגוני.
גם עוד דומה בתפיסה אגב לקטע של הצוות CTO שאת לא אוהבת, שנותנים למתכנתים, קחו תעבדו עם הטכנולוגיה הזאת. זה הולך לגישה של תעבדו ביחד על קופסה אחת, על מוצר אחד. לא כל אחד זורק למישהו ואין לו אחריות, שזה מאוד יפה.
וזו גישה מאוד שונה ממה שאני ראיתי בארגונים שאני מכיר, שבדרך כלל צוות האלגוריתמים, באמת זה חבר'ה שיושבים בצד וככה מתכננים את כל הדברים שלהם, ומדי פעם הם מדברים עם הפיתוח, אבל לא יותר מדי, ובכלל גם דאטה סיינס, בכלל בדרך כלל זה עולם אחר, כלים אחרים, והם חיים בעולם אחר. וזו גישה מאוד מעניינת בעצם, שאני חושב שאולי היתרון שלה באמת שאנשים מכירים את הצרכים אחד של השני, ויודעים להתאים אחד לשני את הפיתוח שלהם. אני חושב שאולי החלק הקשה פה, אולי באמת כי השגרת יומיום שלהם באמת מאוד שונה, כלים שונים, אולי לפעמים השפות הן שונות, איך מתמודדים עם זה?
מאפשרים להם לעבוד בכלים ובשפות שהם רוצים. אז מהנדסים אצלנו כותבים, רוב הקוד הוא ג'אווה, אבל יש לא מעט פייתון, והסיבה שיש לא מעט פייתון זה שדאטה סיינטיסט וחוקרים יכולים יחסית בקלות לפתח דברים בפייתון. ואז התפקיד של המהנדסים יהיה, אם יש צורך, אז כמובן לעזור להמיר את הקוד. הרבה פעמים הם מלמדים את הדאטה סיינטיסט לכתוב חלקים של קוד בתאווה. ומצד שני, למצוא פתרונות, לאיך לבזר בצורה נוחה פייתון, כדי לחסוך זמן. זאת אומרת, בדיוק העבודה המשותפת הזאת, המטרה שלה היא לגשר על הפערים בכלים, ולהשתמש איפה שאפשר במה שצריך, איפה שפייתון מספיק יעיל להשתמש בפייתון. בוא נזכור שבכל זאת אפשר לגרום לפייתון לקרוא ל-C, לא יעיל זה לא יהיה. או ואם צריך, אז לעשות המרה, זה קרה שדאטה סיינטיסט אצלנו ישבו וכתבו יופי של קוד בג'אווה, בהנחיה של מהנדס שיושב לידם. כל עוד יש לך צוות שמתלהב מהרעיון שהוא כותב לפרודקשן. הסכנה בפתיחת סניף אקדמי בתוך הארגון, היא שיושבים אנשים שהאוריינטציה של הפיתוח שלהם היא האלגוריתם ולא הפרודקשן. וזה מה שמניסיוני כואב להגיד, לא עובד טוב. כן. כולם צריכים לחשוב על אני צריך להריץ אלגוריתם בפרודקשן. וכשכולם חושבים את זה, וכולם אחראים על האיכות של הפרודקשן, אז המוטיבציה ללמוד אחד את הכלים של השני ולהכיר אחד את השפה של השני מאוד מאוד עולה.
יש לי שאלה ככה לקראת הסיום, שאני רוצה ככה לשאול. כ-CTO, את בעצם, למרות שאפילו שהבנתי, את פחות אכפת לך כותרות, פשוט, אבל כ-CTO, את בעצם הסתכלת הרבה קדימה, נכון? הרבה שנים קדימה על החברה. הגעת, הסתכלת קדימה, אמרת, אני רוצה להחליף קצת דברים, להתאים את זה לחברה שגודלת והצרכים. מה הדבר הבא בעינייך? אמנם אתם עכשיו עובדים על סרוויסס ועוד שינויים וטסטים והכל. איך את רואה את אולי 3 שנים הבאות בסימר לווב מבחינה טכנולוגית? 5 אפילו, אני אגזים.
אוקיי, אז קודם כל להגיד מה המטרה שלי בהתחלה היא לא הייתה טכנולוגית, דווקא עכשיו יש לי כל מיני זה, אבל בעבר זה היה להפך, זה היה לייצר את התרבות הנכונה. אם אתה מייצר תרבות של אנשים שאוהבים טכנולוגיה, הם יביאו את הטכנולוגיות הנכונות, והם יהיו ahead of the curve, כי זה המסר, וזה הארגון, וזה התרבות והאופי שלו. עכשיו אם להיכנס לפרטים של איך אני רואה אותנו עוד 5 שנים, אז אני רואה את כל המהנדסים אצלי עושים גם דאטה סיינס. אנחנו חברת דאטה, יש אצלנו דאטה מכל מיני סוגים בכמויות שהן די נדירות, עם משמעות עסקית עצומה, ואני חושבת שהאוריינטציה של להכיר את הדאטה, לנתח את הדאטה ולבנות מודלים על הדאטה, זה משהו שהוא צריך להיות בקצות האצבעות של כל מהנדס בסימילרוויב.
את חושבת שזה גם נוגע לחברות בחוץ? כי אני קצת שומע, אני מניח שגם אתה עמית אולי, את הקטע של כולם צריכים דאטה, והיום דאטה נוצר ביום, נוצרים מיליוני רשומות של דאטה בכל חברה, אפילו מיליארדי, תלוי איפה. האם יכול להיות שבעתיד, אם אתה לא תהיה כמתכנת עם ידע בדאטה סיינס, באמת ככה אפילו על קצות האצבעות, אתה לא תשרוד? או יהיה לך קשה מאוד למצוא את העבודה או לעשות דברים מעניינים?
אני לא יודעת אם עד כדי כך, אבל אני כן חושבת שיכול להיות שבאמת ייווצרו המהנדסים שגם יודעים להריץ מודלים של משין לרנינג, ואולי המהנדסים שהם באמת heavy lifters של תשתיות תוכנה. אני חושבת שפיתוח סרבר לייט זה דבר שאולי ייעלם, אולי. זאת אומרת, הוא יוחלף בכל מיני כלים...
מה דעתך אם כבר אמרת את זה?
בתשתיות מאוד אוטומטיות.
הרמת לי ככה להנחתה בשאלת...
שאלת הסרברלס הולכת להגיע?
מה דעתך על סרברלס? כי זה מאוד מגניב, את יודעת, פיירבייס, אמזון למדה, כל הדברים שיש. האם את חושבת שזה דבר נכון לעכשיו? זה מספיק בשל?
תראה, ברמות של הפשטה שהן הולכות ועולות, זה... היא תופעה חיובית, כי היא מנגישה דברים למי שקודם לא היו לו הכישורים. אז virtual machine זה יופי, ועכשיו כל האזור של קונטיינרים זה מצוין, וגרידים של קונטיינרים זה נהדר. הקפיצה לפונקציה מנוהלת בתוך פרוסס שאין לי עליו visibility או שליטה, ויכול להיות שזה כי אני פריקית של שליטה, יותר קשה לי. קשה לי לראות את עצמי מאמצת עד לשם את כל הדרך. אבל המגמה היא מגמה נכונה ומאפשרת. אז אם היא באמת תגיע עד הקצה הזה ותישאר שם, או שזה יישאר רק נחלתם של אפליקציות מאוד מסוימות, עם צרכים מאוד מסוימים, זה עתיד יגיד. זה מה שאני נוטה להאמין. אני נוטה להאמין שלמדות ישרתו סוג מאוד מאוד מסוים של מוצרים, ודומיהן, כן? מאוד מסוים של מוצרים לצרכים מאוד ספציפיים, אבל יכול להיות שרמה טיפה יותר נמוכה של אבסטרקציה, אבל עדיין מעל קונטיינרים, כן יכולה לשרת טווח מאוד מאוד רחב של אפליקציות, ולחסוך הרבה מאוד זמן פיתוח. אני חושבת שאנחנו איפשהו באיזשהו מקום בחיפוש של איפה רמת ההפשטה האידיאלית שכדאי לתת כסרוויס.
אין לך בעצם לחבר בין כל הדברים.
כן, באיזה מידה אתה צריך שליטה כשאתה... זאת אומרת, אם פעם היית צריך שליטה ממש על הברזלים, ואחר כך על המערכת הפעלה, זאת אומרת, אנחנו כל פעם מוותרים על עוד רמה של שליטה, ונותנים למישהו אחר לנהל אותה עבורנו, כי אנחנו מקבלים את הויזביליטי או את השירות הזה, שהוא מאוד מאוד מקצר תהליכים. והשאלה היא מה הרמה שבה נכון לעצור. אני חושבת שסרברלס, כמו שהוא מוצג היום בפנטזיה, זה רמה אחת מעבר למה שנצטרך. אבל...
אני יודע.
אני בסך הכל מתמטיקאית, אתה יודע.
כן, סך הכל.
דברים כאלה אני מבינה פחות.
אבסטרקציות ומתמטיקה זה דווקא הולך טוב.
טוב, עמית, מה אתה אומר? שאלת הסיום?
כן, נגיע לפינת סיום שלנו.
פינת הסיום הקצרה. אנחנו מנסים פה כל פעם שאלה אחרת, רואים ככה אם היא מוצלחת, ואז מחליטים להמשיך איתה או לא.
אוקיי.
אז עמית, אתה רוצה פעם לשאול?
כן, אז ככה, השאלה שלנו השבוע, וזה באמת, אנחנו אחרי זה נשים את זה כסקר לשאר המאזינים, מה המערכת ההפעלה שאת אוהבת לפתח עליה, הפייבוריטית שלך?
נראה לי שתזכרתי את עצמי עוד בהתחלה, באיזה, בלינוקס כמובן.
מי שזוכר.
כן, בלינוקס.
בלינוקס?
כן, אני בצורה אינטנסיבית פיתחתי פעם אחרונה ב-C++. אוקיי, אז...
זה בהחלט הסביבה. יש איזשהו פלייבר מסוים, הוא עדף עלייך?
פלייבר, יפה. נהיה מנות.
אוקיי, אז בפעם האחרונה אז הייתי על אובונטו, אז אני חושבת שיש לי איזה מקום כזה, ולמרות שבפרודקשן תרצנו על סנטוס, פיתחנו על אובונטו, אז אובונטו נשאר משהו שכשמישהו אומר אובונטו, אני ככה, אוקיי.
כן.
אני בבית.
אני אציין שגם זה הפייבוריט שלי, מה איתך כן?
האמת שאני לאחרונה עברתי למק, הייתי בעצם על ווינדוס, זה לא שזה היה מועדף, זה היה פשוט מה שרצתי איתו, ולאחרונה עברתי למק, ואני חייב להגיד שהמחשב ווינדוס שלי כבר עם אבק. לא שלא עבדתי על מקים לפני, אבל עכשיו ממש לקחתי מק שיש שלי, שם את הווינדוס בצד, לאט לאט גם הטלפון האנדרואיד שלי ייעלם, עוד כמה חודשים. על אובונטו עבדתי בלימודים בעיקר, באמת מעניין אותי לשאול אתכם אפילו, מה יותר טוב לעבוד בלינוקס מלעבוד על מק עכשיו, שאני מתכנת? עזבו שרתים שזה סיפור אחר, אבל שאני מתכנת.
אני יכול לענות מהניסיון שלי ש...
כן, יש, מי שלא עוזר, יש ביניהם איזה מבט כזה שהם יודעים מה שאני לא יודע.
אני חושב שיש פשוט נוחות אידיאלית לפיתוח, זה כאילו פשוט מערכת שהיא בנויה לזה, אפשר פשוט לעשות קוסטומיזציה לכל מה שרוצים, לכתוב באמת את כל הפקודות שאתה רוצה שירוצו, את השפה, הכל כאילו גם מגיע כמעט מותקן, קיצור, מאוד 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 נוח לדעתי. מה את חושבת, עינת?
כן, השליטה, התחושה שיש לך שליטה בכל פרמטר שתרצה בצורה מאוד פשוטה, דרך הקומנד ליין, הכל בקצות האצבעות.
כן.
אני גם פחות מתחברת לפיתוח בסביבות שהן מונעות UI, אני יודעת שהיום זה כאילו, ה-IDEs הם כולם כאלה, נחשבים ידידותיים בגלל היכולות שלהם להציג דברים ויזואלית, לי מאוד נוח מערכת לוגית, תמונת, קומנד ליין, אבל שיש לי שליטה בכל אחד מהאספקטים שלה אם רק הייתי רוצה.
מעניין, אני אבדוק, אני אנסה. מבטיח להודיע לכם מה חשבתי.
מעולה, מעולה.
טוב, אז תודה רבה, עינת אור, תודה רבה שבאת ככה להתארח אצלנו, לדבר, לשתף מהניסיון שלך. מאוד נהננו. נראה לי שגם מי שיקשיב לפרק מאוד ילמד, זה פרק ככה עם כמה מושגים שאפשר ללמוד עליהם, גם טכנית, אבל גם על תרבות מאוד מעניינת בחברה. שאני לא חושב שכל חברה עובדת ככה, הקטע של האורנרשיפ, הקטע שאתה יכול לעבור בקלות למשהו אחר, ולא להילחם עליו כדי לעבור מסרבר לפרונט, ולהיים להתפטר ודברים כאלה, זה לא צריך לעשות את זה, זה יכול פשוט להיות תרבותי, ותודה רבה גם לך עמית.
תודה חן, היה
מעולה. בחור מקסים.
תודה, תודה.
נכון.
ושוב תודה עינת.
טוב.
תודה.
טוב, כן, אז בואו נסכם את הפרק. אני חושב שהיה לנו פרק מרתק, אז דיברנו בהתחלה על בעצם איך תוך כדי תנועה לשנות את הארכיטקטורה, דיברנו על המעבר ככה ממונוליט למשהו יותר מודולרי, וכל התהליך הזה שבעצם בהרבה חברות הוא קורה כל הזמן. ורציתי לשאול אותך, דיברנו גם על צוותים מעורבים וכל הגישה הזאת, מה דעתך על התפיסה הזאת?
תראה, אני חושב שזו תפיסה מאוד מדהימה, כאילו לא אמרתי את זה בפרק, אבל אם אני אגזים ויקח את זה לקטע גם הפילוסופי, אני חושב שכמה שבן אדם גם בחיים, לא רק אם זה טכני או לא, זה גם לתחומים של אגב מרקטינג, פרודקט או בחיים עצמם, שאתה מתנהל עם אנשים, כמה שיש לו יותר אונרשיפ על המצב שלו, על אפשרות לעשות דברים, ואתה לא שם לו כל מיני קירות והגבלות, ושם אותו בקופסה, הוא יוכל לבטא יותר את היכולות שלו, וזה יתרום לכל ארגון, או אפילו קבוצה חברתית שהוא נמצא בה. אז אם ניקח את זה לסימילר ווב, באמת הקטע שבמקום להגיד, יש צוות CTO'ים שזורקים טכנולוגיות חדשות, ומתכנתים שנשארים עד 2 בלילה, כדי שלא ייפול פרודקשן, אז נחבר את כולם ביחד, כולם ייגעו בפרודקשן, לכולם יש אחריות, ואז יוצר קטע שאומנם כולם אחראים, ולפעמים יכול להיות לחץ או דברים כאלה, אבל מצד שני, החברה עובדת הרבה יותר מהר, נמנעות המון טעויות, וזה יוצר מין הפריה שפתאום מתכנת בקלות, יכול להפוך פתאום לדאטה סיינטיסט, והפוך, וכו וכו. כן. אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני מקווה שמי שמקשיב ככה, אולי יראה איך הוא יכול ליישם את זה אצלו. מה דעתך?
כן, אני מסכים, ואני חושב שזה מאוד מעניין, ואני חושב שזה גם ברמה האישית כמתכנת, זה מאפשר לך בעצם את היכולת, אם אתה רוצה לעשות שינוי קצת בקריירה שלך, אתה לא חייב לעזוב חברה או לעשות איזה שינוי דרמטי, אתה יכול אפילו בתוך הצוות שלך להתחיל איזשהו שינוי הדרגתי, קצת להרגיש אם זה נכון לך, פתאום לעבור לפרונט-אנד, לדאטה סיינס, או למה שמתאים לך, כל עוד זה מקובל בחברה.
נכון, ובשביל זה אתה צריך למצוא מראש, לא רק החברה מראיינת אותך, אתה גם מראיין אותה. אתה צריך לבדוק אם אתה מגיע לחברה שהיא מהסגנון הזה, שאתה לא צריך רק להתקדם כראש צוות, אלא גם אולי לזוז לרוחב בצורה מאוד נוחה.
כן, זה מעניין מאוד. וזהו, והנקודה האחרונה שרציתי להזכיר, אז באמת שהשינוי יכול לבוא, מלמטה מהמהנדסים, גם גישה מאוד מעניינת, שבעצם אולי יש מנהלים שקצת יפחדו ויגידו, ירצו את השליטה הזאת בלהגיד לכל אחד מה לעשות, קצת לוקחים להם את הכוח, ופה אבל בעצם אתה נותן איזשהו כמו אלגוריתם לומד כזה, שמייצר לנו דברים שאנחנו לפעמים לא מצפים, אבל המהנדסים בעצם ואנשים שככה חיים את הדברים יכולים ליצור דברים מאוד מעניינים ופתרונות שאולי הם הכי טובים. מה אתה אומר?
אני מסכים לגמרי. עינת אמרה משהו יפה, אמרה, היא קראה לזה לא לתת אלא פשוט לאפשר. היא מאפשרת, היא לא מנהלת אותם, אומרת להם מה לעשות, היא מאפשרת להם להוציא את מה שהם יכולים לעשות, ובתוך תוכה הם יודעים, פשוט הם צריכים שיתנו להם את האופציה.
יופי, טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.